וצוותא. יש בפרקים האלה שאנחנו קוראים בשבת, תודה, ברור שההתחלה שלו נמצאת ביציאת מצרים, עד ההמשך הוא בעצם עד היום הזה. המסלול של היציאה הוא מסלול ברור. עבדנו שם 210 שנה, כיזו את דמנו, הקשו עלינו, הראו אותנו, הראו לנו, ובעצם נקודת היציאה כבר התבררה בפרקים הקודמים, בפרשת בו, בשבת שעברה. משהו בפסוקים הראשונים בפרשת בשלח הוא בעצם מזכיר את המושג נסיגה. הולכים אחורה, כיוון מנוגד לכיוון היציאה. והתורה לא רק שלא מסתירה את הסיבוב הזה, את הנסיגה הזאת, אלא גם מדברת עליו באופן מכוון. והיא בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. על כן הקדוש ברוך הוא בוחר דרך שאמורה לתת מענה למילים, פן ינחם העם בראותם מלחמה. אז אם כך כתוב בפסוק י"ח, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, ים סוף. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מסובב. את מי הוא מסובב? את אלה הנקראים חמושים. יש כמה דעות במדרשים מה משמעות המושג הזה. אחת מדברת על האחוזים. ממצרים יצאו 20%. 80% נשארו במצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבע ישביע את ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, בעליתם את עצמותיי מזה אתכם. למה כל כך חשוב לקחת איתנו, בעלייתנו ממצרים, את דמותו של יוסף? אנחנו רואים בעשרות השנים של קיומה של המדינה, במיוחד בשנים האחרונות, במלחמות האחרונות, כמה זה משמעותי שאנחנו לוקחים איתנו כוחות, דמויות, תכונות של אנשים שנהרגו בקרב בכל מיני נסיבות. והלקיחה של הדמות הזאת אלינו, איתנו, היא חלק מהעצמה שלנו, היא חלק מהתחדשות הכוחות שלנו לעמוד במשימות. אז מה היה ביוסף שקשור למהלך הזה של היציאה, הסיבוב אחורה, שהוא מתואר גם בפרק י"ד בתחילתו, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני ועל צפון, נכחות תחנו על הים. פי החירות זה שם מקום הנקרא על שם, לפי אחד המפרשים, על שם העבודה, עבודה הזרה שהייתה למצרים. אבל התורה הרי היא לא מופיעה מנוקדת. המסורה מנקדת את הפסוקים. אבל הפסוקים הם כנדינתם בלי ניקוד. והמושג חירות הוא גם בעצם מזכיר את המושג חירות. וחז"ל מדברים על הקשר בין הסיבוב אחורה, המנוגד לכיוון היציאה, לבין מושג החירות. זאת אומרת, מבחינת, נאמר, המעשה החיצוני של היציאה ממצרים, זאת חירות במישור אחד, ועכשיו צריכה להיבנות חירות במישור שני, שהיא דווקא תיבנה אם נלך אחורה, נסתובב, ולא נמשיך את המהלך כרגיל. חירות במה? אומרים הפסוקים בפרק י"ד בהמשך, באחד המצבים היותר קשים, שנראים ללא יכולת פתרון, כתוב שם, ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. מצרים נוסעים אחריהם, זה הכוח הצבאי. מצרים נוסע אחריהם, אומר אור החיים הקדוש, זה הכוח הרוחני. במלחמה הזאת, גם מצד אויבינו, וגם מצד התעוררות הכוחות הפנימיים של ישראל, השאלה הלא פחות משמעותית משאלת שדה הקרב, הייתה בעצם השאלה, אם אפשר לנסח אותה בצורה פשטנית, עם מי נמצא אלוקים. החמאס חושב עד המלחמה הזאת, כותב את זה, מפרסם את זה, חי מזה, שבעצם אלוהים עזב את ישראל, זה חברה מרוקנת, חברה מנותקת מאלוהיה, חברה שמי ששולט בה זה הצד החילוני, ועל כן עם ישראל כאסקופה הנדרסת, הוא לא יכול אפילו להגיב לירי על האזרחים. ולפתע פתאום, כפי שכותב הרב קוק בירות התחייה בסוגיה אחרת, מתעורר איזה רוח של שר, מתעוררת איזושהי רוח פנימית, ואז החמאס אומר וכותב ומפרסם את זה, הפסיד במערכה. למה הפסיד במערכה? למה ברחו כל אלה הגיבורים במרכאות והפקירו את עמדותיהם? למה לא ניהלו את הקרב כמו שהבטיחו באיומים הצבעוניים שלהם? הם אומרים, אלוהים היה עם ישראל, אז אנחנו מפסידים במערכה. היסודות של הבירור הזה נמצאים כבר פה. אומר אור החיים, ברגע שעם ישראל רואה שיש כוח רוחני מלווה את מצרים ועוזר להם, הם מרגישים הישראלים, אין להם כוח להילחם. ועל כן, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. בתוכן הצעקה לא ברור מה הם אמרו כלפי שמיים, אבל כן ברור מה הם אמרו כלפי משה, זה פסוק י' א'. ואמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. כאן, בגלל הסיבוב אחורה, שבעצם מתברר שהוא סיבך אותנו ואנחנו בסכנת חיים, כאן מתבררת השאלה שלא היה זמן לשאול אותה לפני כן. שאלת סדרי עדיפויות. למה בעצם לצאת? כי מה הם אומרים? הם אומרים, אם עכשיו אנחנו מסתכנים בסכנת נפשות, אז בעצם קראתנו את הענף שאנחנו יושבים עליו ביציאת מצרים, ולא צריך לצאת. וזה הדבר שדיברנו אליך לאמור, שאם זה סדר העדיפות, או למות במדבר, או להישאר עבדים במצרים, אנחנו נשארים עבדים במצרים. ולכאורה זה סדר עדיפות, ברור. ואולי כל כך ברור, עד שכשהם אומרים, אמרנו לך, הם בעצם לא אמרו. אין בכל הפרקים, מפרק א' עד פרק י' שום משפט כזה. זה הדבר אשר אמרנו לך. וכנראה היו מצבים שבהם התבררה לפחות התשתית של המשפט הזה, ואז הם יכולים להשתמש באותה תשתית ולומר, בעצם כך הייתה כוונתנו. בראשונים מופיעות שתי דוגמאות. אחת בסוף פרקי, תחילת פרק ו', כאשר משה ואהרון מגיעים אל פרעה, וכתוצאה משליחותם מתדרדר היחס של המצרים אלינו. מסתבכת הגאולה, ואז הם אומרים בביקורת שלהם כלפי משה ואהרון, נבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובני עבדיו, עד לאן? לתת חרב בידם להורגנו. מזה שהזכירו את החרב, משמע היא הכי נוראה בעיניהם. וכל הדברים האחרים של סוגיית עבדות וחירות, הם יהיו נידונים לפי דעתם על בסיס אותו חשש של סכנת חיים. אז אם ככה, רואים שזה מה שבעצם מניע אותם, זה החשוב להם. דוגמה שנייה, לפי חלק מהמפרשים, זה הבירור שהקדוש ברוך הוא עושה בתשובה לשאלה למה הראות את כל פריסת התוכנית האלוקית של חמשת לשונות הגאולה, הוצאתי והצעתי וגאלתי ולקחתי כולל והבאתי, כשזה פורס בעצם תוכנית אלוקית שלמה של הרבה שלבים, התגובה של עם ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואז חלק מהפרשים אומרים, למה הם לא שמעו אל משה? ושכשאדם נמצא במצוקה ומה שהוא מחפש, זה בסך הכל אתה לא לחיות. עכשיו, במקום להגיד לו שאתה נותן לו לחיות, אתה אומר לו שאתה הולך, סבך אותו באיזה תוכנית ארוכת טווח, אז הוא אומר לך, אני לא רוצה את זה. זה הקוצר רוח. ועל כן, הם אומרים עכשיו על שפת הים מול המצרים, הם אומרים, אין לנו כוח להילחם, הם אומרים, אין לנו אפשרות להגן על עצמנו, המצרים, עם הכוח הרוחני שלהם, מתקיפים אותנו, בעצם אנחנו עכשיו מזהים שכל יציאת מצרים זה כישלון אחד גדול, אנחנו, אנו באים. זאת בעצם נקודת הכתרוג שלהם. אומר אחד הראשונים, רבי אברהם בן עזרא, אם נספור את מצבת הכוחות ערב הקרב, אז יש מצד אחד 600 רכב בחור, נגיד על כל רכב 10 לוחמים, 6,000 אנשים, יחידות מובחרות, אבל 6,000. מה עומד מצד שני? 600 אלף גברים מגיל 20, זאת אומרת מסוגלים להילחם. אומר רבי בן עזרא, למה לא נלחמים? למה לא מחזירים מלחמה שערה? אומר רבי בן עזרא, בסגנונו, ורמב"ם במורה נבוכים אומר את זה בסגנון אחר, שהסוגיה המתבררת לעינינו היא סוגיית הנפש. חירות בנפש. חירות בגוף נקנתה כפי שמתואר ביציאה עצמה בפרשת בו. עכשיו השאלה של חירות הנפש היא צריכה להיבנות על ידי ישראל. אומר רמב"ם ברואי נבוכים, בהתפתחות כוחות הנפש אין ניסים. או שהאדם לוקח את עצמו בידיים, או שהחבורה לוקחת את עצמה בידיים, או שלא. אומר אבן עזרא, בגלל שהיינו עבדים 210 שנים, ונכנסה בנפשנו תכונת העבדות, אין אנחנו מסוגלים להילחם נגד האדונים שלנו. אלה שאתמול עיקו אותנו ורמסו אותנו, והם היו נציגי האדנות מבחינת הנפש שלנו עלינו, אלה עכשיו אנחנו לא יכולים להפוך את הקרה על פיה מבחינת הנפש ולהילחם בהם. וכתוצאה מכך, אומר רבן עזרא, יש תוצאה נוספת. שאני חושב שבהסתכלות על גם על ההיסטוריה היהודית וגם על התקופה שלנו, אז זה דבר שהוא צריך לעורר אותנו למחשבה גדולה על עצמנו. הוא אומר אבן עזרא, הוא מסבב הסיבות שלא נתקנו עלילות, זה הביטויים של ההשגחה הגדולה שכתובים בסגנון מסוים בתפילת חנה וסגנון מסוים בנבואת ירמיהו, בפרק למד ב', אומר אבן עזרא, השאיר את הדור הזה במדבר מפני שאינם מסוגלים להיכנס לארץ ולהילחם. זאת אומרת, זה לא רק שלא נעשה להם נס באותו רגע, אלא גם אם הם היו צריכים לאורך זמן לעשות איזשהו שינוי והם לא היו מסוגלים לעשות אותו, קו נטוי לא רוצים לעשות אותו, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך את מהלך הגאולה לפי התוכנית שלו, דור הזה יישאר במדבר ולא יהיה שותף במהלך הגאולה, ויקום דור חדש אשר לא ידע את מצרים ולא ידע את פרעו ולא ידע מה זה אדון, וממילא הוא יוכל להיכנס לארץ. זה אומר שכשנדרשים שינויים נפשיים, אז לפחות אם אנחנו לוקחים את גולת הכותרת ההיא של יציאת מצרים, אין אפשרות אחרת אלא להשאיר את הדור בלי ההשתנות כמפספס את אותה מגמה אלוקית של יציאה לחירות, ויקום דור חדש, והוא בעצם ייכנס לארץ. כן. חטא המרגלים הוא היה בעצם שיקוף של אותה נקודה פנימית של עבדות, מפני שבחטא המרגלים הם נתקלו בנתונים. בנתונים עצמם, כפי שתוארו בספר במדבר פרק י"ג, אין שום פספוס. ערים בצורות, ילידי ענק, הרגשה שיש פה עם חזק, ואנחנו לא יכולים לרשת אותו, לא יכולים לכם. כלב אומר להם, אלו נעלה ויכול, נוכל לה, אנחנו נרש אותה. אחד אומר לא יכול, אחד אומר כן יכול. איפה נקודת הוויכוח? נקודת הוויכוח מתבררת אחר כך. כאשר הם באיזשהו פירוט של הטענות שלהם אומרים כך, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומרת הגמרא בסוטה בדף למדבר, שקרנים. איך אתם יודעים מה אמרו עליכם אלה שגרים פה בינתיים? מאיפה אתם יודעים להגיד ונהי חגבים בעיניהם? אומרת הגמרא, הם לא שיקרו. כשהם הלכו והתחברו באיזה קצה של פרדס, הם שמעו את הענקים, כנראה הענקים האלה הם גם קול גדול, אומרים אחד לשני, מי הנמלים האלה שמסתובבות שם בקצה? אז הם הסיקו מזה שהענקים חושבים על הישראלים שהם חגבים. אומר הרבי מקוצק, נדמה לי יום הזיכרון שלו בשבוע הבא, אומר הרבי מקוצק, עכשיו בוא נשאל את השאלה לידר גיסה. בסדר, אם אדם שומע שמישהו חושב עליו שהוא חגב, והוא אומר את זה, ואני בעיניהם כחגבים. אבל מאיפה הגיעו למסקנה ואני בעינינו כחגבים? זה כבר לא שייך לתחום העובדות. זה מה שמכונה היום בשפה המקצועית הערכת מצב. עכשיו, ממה בנויה הערכת המצב? כשנחזור לפסוקים בחטא המרגלים בתחילה, כשהם תיארו את העובדות של עם חזק על ידי ענק, ראינו שם, אומר שם הרמב"ן, הם הוסיפו עוד מילה. המילה אפס. המילה אפס בעברית המקראית, אומר רמב"ן, פירושה נקודת המעבר ממצב עובדתי שפירושו קושי, להערכת מצב שפירושה בלתי אפשרי להתמודד. עכשיו, בחשבון אולי יותר עמוק, מתוך דברי הרמב"ן והאבן עזרא, אז בעצם ההתחלה של המשבר הזה היא אותה עבדות פנימית שממנה לא השתחררו, והקצה המשקף את אותה תחושה של חגבים, את אותה תחושה שבעצם אי אפשר להילחם, זה חטא המרגלים. זאת אומרת, נתן להם הקדוש ברוך הוא, דרך הסיבוב, דרך החזרה אחורה, דרך הבירור מול קריעת ים סוף, את האפשרות להשתחרר בנפש. ומשעה שכשהגיעו למבחן בחטא המרגלים לא השתחררו, ממילא שוב אינם יכולים להיכנס לארץ. יכול להיות שהדבר הזה הוא עוד יותר מתחדד דווקא בהיבט הרוחני. אני חושב שגם בדורנו ההיבט הזה הוא עשוי מאוד מאוד לבלבל. מפני שקדם לחטא המרגלים, חטא העגל. במה הוא נוצר חטא העגל? אנשים מאוד היו תלויים במשה רבנו. בעבודתם, בתפילתם, במשאלות ליבם. תחשבו על זה במושגים של אדם גדול בדור שלה. היו מאוד תלויים במשה רבנו. אמר להם משה רבנו, אני מגיע אחרי 40 יום בהר סיני, בשעה שישית של היום, בצהריים, נגיד 12. אני חוזר. בסדר, כשאדם יודע שמופת הדור, עוז ומגדול, המקובל האלוקי, הולך ל-40 יום וחוזר, אז הוא רגוע, אומר, אחרי 40 יום, אני אחזור למזון הרוחני שלי. הבן אדם ב-12 לא חזר. 1, 2, 3, לא חוזר. מסתכלים על השעון. ואז עושה השטן דבר מאוד פשוט, שהוא מאוד מתמחה בו בכל מיני זוויות, זה השתלטות על מרחב תמרון בנפש של האדם, הנקראת דמיון. שם השטן עובד. איך הוא עושה מחלוקת? במחלוקת הרי הבסיס אלה שתי דעות שהן הפוכות. בסדר, אתה תקשה, אני אקשה, אתה תביא הוכחה, אני אביא הוכחה, נתווכח. מתי זה עובר להיות גולש? מעבר לממדים של דעות, שאני מערב בזה את הצד האישי, את המשקעים, את החשדות, את מה אתה התכוונת במילים שלא אמרת, הכדור שלג הזה הוא מתגלגל בלי שליטה, וכתוצאה ממנו בסוף באים לכלל שנאת חינם. בתחום הזה האמוני, השטן יוצר בלבול. מה הוא מצייר? הוא הולך לערוץ אחד, הולך לערוץ שתיים, אומר להם תראו, אני יכול לארגן לכם תוכנית שאתם תצליחו להשפיע על עם שלם, את כל התרבות שלכם. בואו אני אציע לכם תוכנית. תסריטו באותו רגע את הסרט הבא. בצבעים. תהיה באוויר מיטה בתת, ועליה מיטה בתף. משה רבנו שוכב ללא רוח חיים. מה עושה אדם ממוצע היום כשהוא מסתכל בטלוויזיה? זה יותר מתנך. התנך יש מושג שנקרא גובה עיניים. אני לא שמעתי על טלוויזיה גובה עיניים, או עיתון בגובה עיניים. הרבה פעמים אתה רואה בן אדם בתקופה של בחירות במיוחד, אומר לך כך וכך כך, ואחרת, ואתה אומר לו, רגע, מאיפה אתה לוקח את זה? מה פירוש זה? ראיתי אתמול בטלוויזיה, שמעתי אתמול ברדיו, ראיתי אתמול בעיתון. זה נהיה יותר מלמשה מסיני. אומר לי, בואו נארגן לשתי שניות תמונה, שיהיה ברור ממנה שמשה רבנו לא יחזור. מה עומד מול זה? שמשה רבנו אמר שהוא יחזור. הדמיון עומד מול האמת המוחלטת. מי מנצח? בחטא העגל מנצח הדמיון. למה? אם נזכר, אנחנו רואים את זה בירידה של פסח כמעין סיפור של דברים, אבל יסודו במשנה ובגמרה. וכל סיפור יציאת מצרים, מבחינת ההגדה של פסח, זה סיפור שבח אלוקי, שהכלל הבונה את מבנה ההגדה, זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. נחלקו חכמי ישראל, רב ושמואל, מה זה מתחיל בגנות? יש אומר, עבדים היינו, עבדות גופנית, עבדות נפשית. יש אומרים, מתחילה עובדי העבדה הזרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כלומר, יש אומרים שהסוגיה של העבדות היא עבדות רוחנית. כשאדם היה ברור לו שכל הקשר שלו מאלוקים, זה לא בא לשרת את ציפיותיו, את סיפוקו, את הרגשתו, את תחושת יציבותו, אלא כל הקשר שלו עם אלוקים מתחיל ברמה האלוקית ועובר אליו. והוא בסך הכל כלי. היה עולה על דעתו של אדם כזה להגיד, אני צריך לעשות עגל עכשיו? שישרת לי את סיפוקיי הרוחניים? אם אני נשאר עבד, אני זקוק מאוד לכל מיני דברים שמשעבדים את רוחי. ברגע שהדבר ששיעבד את רוחי לא נמצא, אני חייב תחליף. אז אני אומר, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך. זאת אומרת, גם ברמה הרוחנית מול חטא העגל, וגם ברמה מוסרית, נפשית, מול חטא המרגלים, בעצם אותה סוגיה. לא השתחררנו מהעבדות. נשארנו כנועים או לרמות האישיות הפרטיות שלנו הרוחניות, או לרמת האדונים שלנו המצרים. והשקיעה הזאת בנפש הייתה כל כך גדולה, שבבוא הזמן שכבר אנחנו לא מול אדונים המצרים, עכשיו אנחנו מול כנען, מול האמורי, אין לנו כוח להתמודד. כיוון שכך, הדור הזה נשאר במדבר, והוא לא נכנס לארץ. כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה עבדו.
שנס, אי אפשר לעשות משהו פנימי, פתאום
כן, בא איזשהו שר כזה, שחלק כל המניין שהוא עבד, והוא לא יודע, לגבי חנוכה, הרמב״ם בעצמו, בלכות מלכים, בתוך שני משפטים, מחליף ביטוי. החלק האחד, אומר הרמב״ם, לחצום לחץ גדול, היוונים, עד שהושיעם השם אלוקי אבותינו. אחר כך, שני משפטים אחר כך, אומר הרמב״ם, גברו מלכי בית חשמונאי, הכהנים, והושיעו את ישראל. כלומר, כשאתה לא מדבר על המציאות של נס קריאת ים סוף, שהוא אולי בדימוי מבחינת ההיסטוריה לסוגיית חנוכה, זה יותר דומה לנס פך השמן, אלא אתה מדבר על תהליכים נפשיים, אז השינוי שחל מבחינת עצם היכולת להופיע אותו, זה מעט אלוקים. אבל איפה הוא חל בתוך הנפש? הוא חל בתוך המציאות הטבעית. גם במערכה הזאת בדרום, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה אזרחית, אנשים בשר ודם, נורמליים לחלוטין, הם גילו מסירות נפש שהיא מעבר לסדרי הטבע, אבל זה התגלה דרכם. אדם אומר, שמע, היו גילויים רוחניים במלחמת הדרום, חיילים הלכו עם ציצית. אני אומר, נכון. הציציות סוף סוף קיבלו את מעמדם האמיתי, להיות מחוברות לכלל. זה התיקון. זה הנס הגדול. שהעולם הרוחני יתברר שהוא יונק את כוחו מכוח הכלל. אז הגבורה שהייתה באמת בניגוד לסטטיסטיקות, בניגוד לניסוחים התרבותיים, בניגוד לבלבול המוסרי במחוזותינו בשנים האחרונות, בדיוק, בא שר, אבל מאיפה הוא בא? הוא בא מתוך הנפש פנימה. זה לחץ ומלחץ גדול, שכשאתה מפקיר עיר בישראל 8 שנים, בסוף זה בתוכך, בעצם אתמול היה ערב הוקרה וגבורה בקריית גת, הרב הצבאי הראשי דיבר, הרב רונסקי, אז הוא אמר שהייתה הרגשה אצל החיילים כמו קפיץ דרוך. זאת אומרת, אתה לוחץ אותו, לוחץ אותו, לוחץ אותו, אז אם כל כוחו זה הצד הנגלה, אז נגמר כוחו. אבל אם בפנים, בפנים עמוק, נמצאת הנקודה הפנימית, והיא אלוקית, היא לא תלויה בתרבות, היא לא תלויה בחינוך, היא לא תלויה בהסכמה, היא כלל ישראלית, הנקודה הפנימית הזאת, היא צפה ועולה. וכשהיא צפה ועולה, אז פירושה, שמתוך המציאות הטבעית מתברר איך הייתה קבורה. אז אתה יכול להגיד שמול הסברות האנושיות זה נקרא נס, זה הופעה אלוקית. אבל אל תטעה, זה לא נס פח השמן, זה נס המלחמה של חנוכה. זה נס שאנשים החליטו לצאת להילחם. זה נס שאזרחים החליטו להישאר במקומם, זה ניסים. כלומר, זה הופעת כוח אלוקי בתוך המציאות. על כן, מצד אחד, יותר חריפה השאלה, אז למה לא היה שינוי אצלה? האם זה באמת, בסיבוב האלוקי, אין ברירה אחרת אלא להישאר במדבר ולא להיכנס לארץ? ושאלה שנייה, לגבי התקופה שלנו. כשנדרשים שינויים, אנחנו הרי לא רוצים להגיע למצב של החלפת דור בדור. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו ידלגו עלינו. זאת אומרת, את השינוי הנפשי אנחנו צריכים לעשות. בית שני. לבית שני יצאו עם שתי הבטחות, נבואיות. דבר אחד מברכה, חורה שבריקה. הבטחה אחת של הנביא ירמיהו, 70 שנה יחלפו מסוף חורבן הבית הראשון עד הבית השני. 70 שנה זה לא בשמיים. היו אנשים, מבחינת הגיל שלהם, שהם ראו את הבית הראשון, והם ראו את השני. הבטחה שנייה של הנביא ישעיהו, שמו של הגואל. לא תצטרכו לפענח את זה בתגים של אותיות, ולא ברמזים, ולא בגמטריות, ולא בפענוחי מחשב. השם שלו של הגואל יהיה כורש. וכך היה. וכורש בא לעם ישראל ואמר, חבר'ה, חלפו 70 שנה, קוראים לי כורש, אני, האלוקים שלח אותי, אמר, תעלו לארץ. כמה אנשים עלו? היו צריכים לענות 600,000. עלו בספירה המקסימלית 41,000. פחות מ-10%. לכנס הזה בקריית גת קראו כל דודי דופק. זה אלה פסוקים משיר השירים. כל דודי דופק, ואומר לראיה, אומר לכנסת ישראל, אני רוצה להיכנס, אני רוצה לבוא. הראיה אומרת לו, אני התארגנתי, רחצתי, זה לא מתאים לי עכשיו, תבוא אחר כך. הגלות נשארה בנו. הנפש התרגלה 70 שנה, עכשיו לעשות את המהפך בנפש כדי לצאת מהגלות, להגיע לחירות אמיתית, אין כוח. 2000 שנה. 2000 שנה על פי נבואות מגילת שיר השירים, אל תאירו ואל תאורו את האהבה עד שתחפץ, אומרת הגמרא בכתובות, לא נוכל, נשבענו שלא נוכל לעלות בחומה. לא נוכל לעלות 600,000 בזמן הגלות. לא נוכל למרוד באומות. עד מתי? עד שתחפץ. מה יגיע עד שתחפץ? יהיה פתק שיהיה כתוב מי הגואל, אך זה יהיה כמו בית שני. יהיה חישובי זמנים, יהיה כמו בית שני. הוזכר בפעם הקודמת חשבונו של רבי משה חלפון הכהן מג'רמה, על פסוק בדניאל, שמחשב הפרשים בין 1290 ל-1335, ומגיע מזה לחשבון של תשח"ט, מי שעשה לי סמס, אני לא יודע מי, ביום ראשון, שיום ראשון היה יום הזיכרון זין שבט של רבי לוי נחמני. היה תמיד חכם גדול, עסק הרבה בנגלה, בנסתר, שהוא גם כן חישב את החישוב הזה והגיע לאותו מספר של תשח. הידיעות האלה, מה הם עזרו? הרי היו ידיעות ברורות בבית שני. אומר מאה שילוח, רבו של פרי צדיק, רבו של רבי צדוק מלובלין, אומר מאה שילוח, המצב שנקרא אל תאירו ואל תאורו הוא מצב נפשי של חרדה, של שבל תעשה, לא יכולים לשנות את עצמנו. ועד שתכפץ, אומר מהשילוח, זה שהקדוש ברוך הוא יוליד תקיפות בליבם. לבל יחרדו. זה בדיוק אותה סוגיה. התקיפות נולדת. עכשיו השאלה אם אדם קורא בשם נכון, של הכוח האלוקי שניתן לו, ואם זה הוא מתעשת לעלות לארץ, אם זה הוא מתעשת לארגן ההפלה, אם זה הוא מתעשת לארגן מדינה יש מאין, או הוא נשאר בגלות, זה כבר אחרה אישית. כן. קודם כל, נלך לשאלה לגבי משה רבנו, על משה רבנו בעצמו. אבן עזרא, וגם הנציב בעקבותיו, אומרים דבר מאוד מיוחד ביחס לנפש של משה. שאם משה רבנו היה גדל, במה שנקרא היום במערכות התורניות הרגילות, כלומר, מגיל אפס הוא היה לומד בחינוך תורני, חרדי, לאומי, עם שס, בלי שס, כל הזיווגים המשונים של דורנו, אז הוא לא היה משה רבנו. מה פירוש? סיבב המסובב האלוקי שמשה רבנו יגדל בבית פרעו, ואז הייתה לו נפש של אדון, וממילא לא נכנע בזמן השיעבוד, וממילא היה מסוגל להיות גואלם של ישראל. אז קודם כל לגבי משה רבנו בעצמו. שנית, השאלה מבחינת ההשפעה של משה רבנו על הציבור, אולי נגיד את זה בחריפות, בניסוח של החתם סופר. באיזשהו שלב, משה רבנו עצמו שואל את השאלה הזאת. כאשר רוב התביעה של הבשר, אומר משה רבנו, אנוכי הריתי את העם הזה. האם אני ילדתי אותו? אומר החתם סופר, מה עניין ההיריון לסוגייתנו? אומר החתם סופר כך. אני חושב שאנחנו כתלמידים בשנים האלה, לעתים מאבדים את הגבול המדויק שמסרטט אותו החתם סופר. אומר החתם סופר, רב, במיוחד רב שיש לו אלפי תלמידים, זה החתם סופר יכול היה להגיד על עצמו, הוא יכול להורות לתלמיד. הוא יכול לכוון אותו, יכול לפסוק לו, יכול לרומם אותו, הכל יכול לעשות. דבר אחד הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול להרות את התלמיד. הוא לא יכול להוליד אותו. והמזג הנפשי שאיתו קולט התלמיד את דברי רבו, זה אך ורק באחריות על התלמיד. ואומר לך, אתה מסובב יותר מזה. ועל כן, אל תתפלא שלרב אחד יש איקס תלמידים, יש איקס כפול איקס, הבנות מה הרב הזה אמר, עשה, חשב, הרגיש וכו' וכו'. בוודאי שאחרי מותו, הדברים עוד יותר מתגוונים בלשון עדינה. עיקר העבודה בנפש לא עושה אלוקים בניגלה בשביל ישראל, ולא עושה המנהיג שהוא בעצם שליח אלוקי במקומנו. עיקר העבודה בנפש, עיקר השינוי, הוא צריך להתרחש על ידינו. הדוגמה, אולי היותר חריפה, וקצת מזכירה תהליכים בדורנו, זה השירה שאנחנו קוראים בהפטרה. מה אומרת בעצם שירה דבורה? שירה לשון שבח. על מה אנחנו משבחים? את מי אנחנו משבחים? אפשר לראות פה בפסקה 2. אומרת דבורה וברק, בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם. המענה הבסיסי לפרוע הפרעות בישראל זה בהתנדב עם. כוח ההתנדבות. אומרת דבורה בשירתה, גם קבל עולם וגם קבל עם. השם בצעדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, בצעדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, כל התיאור של הזעזוע שחל בעולם הטבע, מפני ההופעה האלוקית, מפני השם, זה סיני, מפני השם אלוקי ישראל. מי הגודל הזה? מתואר המצב בימיהם, חדלו ערכות, הולכי נתיבות, הלכו ערכות על כלכלות, חדלו פרזון בישראל. ומה התעורר אז? יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים. מגן ימראה ברומח, ב-40 אלף בישראל. הראה לי פעם ידידי הרב רמי גליקשטיין, את המלבים, על הפסוק הזה. רוב המפרשים מסבירים שכשעם ישראל בוחר חלילה אלילים חדשים, אז יש מלחמה בפתח. המלבי מפרש אחרת, הוא קורא את הפסוק כך: יבחר אלוקים, השם אלוקי ישראל צריך לבחור את מי חדשים. יש כל מיני סוגים של בחירות, גם זה סוג של בחירות. השם בוחר לוחמים חדשים. למה? מגן אם יראה ורומח ב-40 אלף ישראל. מי זה המגן הזה? שהשאלה היא אם יראה. למה המספר 40 אלף ישראל? רואים את הפסוקים הבאים, פסוק תתוותת זין, כתוב שם, בפלגות ראובן גדולים חיקי כלב. למה ישבת בין המשפטיים? למה היית נעול בין גדרות הצון שלך? מה שמעת? שמעת שיקות הדרים. ומה היה לך? לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. בתוך הלב של ראובן הייתה דילמה. כי הוא שמע בחדשות שיש מלחמה. אבל הוא היה בגדרות הצון. האם הוא צריך עכשיו לעזוב את גדרות הצון שלו? לעזוב את עסקיו הפרטיים. אתמול הרב זאב קרוב דיבר בכנס הזה בקריית גת של הגבורה. הוא ניסה לבאר מה פשר הגל העצום הזה שעוטף אותם בהתעניינות של הציבור, בשאלות, בבירור, בחיבוקים, בעזרה. והוא היה נראה לו שהנקודה הפנימית הזאת שהתברר שבתוך הנשמה שלנו יש עניין ציבורי מהותי. וכשחושפים אותו, הוא מתעורר בכל עוצמתו. ואז אדם שעוזב את חופתו יום אחרי החופה, הוא בעצם שליח ציבור, הוא בעצם ביטוי של אותה התעוררות ציבורית. ואז משיבים לו כגמולו, זאת אומרת, זה מרים את כולם, הזיקוך הזה של אותו ברור שהוא היה יכול להשאיר אותי בין המשפטיים. עכשיו, חתונה זה לא בין המשפטיים, חתונה זה לא גדרות צום. וכשאדם שומע, כששבט שומע, כששבטים שומעים, כששבטים אחרים בסכנה, מה קורה איתם? עכשיו, אומר המלבי, למה אלוקים צריך לבחור חדשים? כי המספר של החלוצים, בני גד ובני ראובן, שהיו בראש המחנה הישראלי בכיבוש הארץ וירושתה, הם היו 40 אלף. ואף אחד מהם לא בא לקרב נגד סיסרא ויבין. אז מה היה צריך אלוקים לעשות? לבחור אלוקים חדשים. ברור שהכוחות האלה הם לא עניין של קבוצה מסוימת. כשזה מתעורר, זה מתעורר אצל רבים. אין לנו היום הגדרה כל כך מחולקת כזאת של שבט ראובן לעומת זבולון. זבולון כתוב עליו חרף נפשו. ושבט ראובן ושבט גד הם... יש להם חיקי כלב, חיקרי לב, הם נשארו בין המשפטיים. היום המושג הזה של מתנדבים, מתנדב עם, זה חוזר ומתגלה דרך יעל. יעל אשת חברה כני, היא חרפה נפשה. ולא רק חרפה נפשה בגוף, היא גם הייתה מוכנה לוותר על העולם הבא שלה, הייתה מוכנה לוותר על הצניעות שלה. ואי אפשר להתעלם מזה שלאורך כל הדרך מיציאת מצרים, כולל השיעבוד, הנשים לא חטאו בחטא העגל. נשים לא חטאו בחטא המרגלים. כל עוד עצמיותן הייתה קדושה, מזוככת, וכל מגמתה באמת להציל את האומה, הם כל הזמן בתחנות, בפרשות הדרכים האלה של השינויים בנפש, הם עברו את השינויים האלה. שם בדור שלנו, נקודת המעבר הזאת, היא צריכה להיות בתוכנו. אין מישהו שיעשה את המלאכה. השינוי הגדול, למשל רואים פסוקים שהם מתארים את ההתנדבות שהייתה סביב המקדש, סביב ההכנות למקדש, נגיד יותר במדויק, כי דוד עוד היה מעורב בהם, רואים את הפסוקים למטה, הראה לי את זה פעם הרב חנן פורט, כתוב שם, פה למטה בדברים, דברי הימים א' פרק ת', וישמחו העם, על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו להשם. וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. ומזה מתחילים, מכל ההתנדבות הזאת, מתחילים את הפסוקים שאנחנו אומרים כל בוקר לפני אז ישיר. כי כנראה הנקודה הזאת היא בעצם מסבירה לאיזה רמה רוחנית היינו צריכים להגיע. לך השם, הגדולה, הגבורה, והתפארת, והנצח, ועוד, בוודאי אם היה פה תמיד חכם רציני, היה מסביר בדיוק את ההבדלים בין הגדולה והגבורה, ואתה, אנחנו אנשים פשוטים, לא מבינים בסודות. אולי בהתנדבות קצת יש לנו עוד מה לברר ביחד. והאושר הכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, וידך כוח וגבורה, וידך לגדל ולחזק לכל. ועכשיו אנחנו מודים לך, הקדוש ברוך הוא, על כל הטוב שעשית לנו. וזהו, ונלך הביתה. נחזור כל אחד לקונחייה שלו, וכל אחד לפרטיות שלו, אז מה עשינו? אז האם תיקנו את בפועה פרעות בישראל? אומר דוד. וכי מי אני ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. לך השם הגדולה והגבורה, אנחנו יודעים בדיוק את כל הספרות האלוקיות, אבל זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו להתנדב. התפקיד שלנו לגלות את החירות הפנימית הזאת. ועל זה אומר, אני קורא קצת למעלה, על זה ממשיך דוד ואומר. וידעתי אלוקיי, פסוק י' זין, וידעתי אלוקיי כי אתה בוחן לבב ומשרים תרצה. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, ואתה עמך הנמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. זה החירות הכי גדולה, חירות מהגאווה, חירות מהקניין, חירות מההישג, חירות מהקנאה, חירות מהתחרות, אין חירות יותר גדולה מזאת. בסוג שאנחנו אומרים בקדושת הסדרה כל יום, בסוף התפילה, אחרי כל השירות התשבחות, אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שומרה זאת לעולם, ליצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבה מלך. הייתה באמת התעוררות גדולה. הייתה חוויה אדירה של ההכנה לבית המקדש. ואז גם את ההתנדבות, מבקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, שומרה זאת לעולם. שגם שאנחנו לא נמצאים באירועים הגדולים האלה, התכונה הפנימית תישאר. החירות הפנימית תישאר. תראו מה אנחנו עושים בפרשה. עולים מטפסים, שירת הים, כל מה שראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ומה כתוב פסוק אחד אחר כך? הולך לרדת אוכל, אל תיקחו יותר מדי, אל תיקחו פחות מדי, ביום שישי תיקחו פי שניים, בשבת אל תיקחו, כמו סופר. ועל זה אומרת התורה, דבר יום ביומו, אני רוצה לראות, אומר אלוקים למשה, האם הם מאמינים בתורתי? היית עושה מבחן של ציצית, היית עושה מבחן של תפילים, מבחן של שבת, מבינים, אתה אומר, הולכים בתורתי או לא. ומה השאלות האלה של כלכלה ואוכל? ואחר כך, כשהם יוצאים ביום השבת, אז הביטוי בתורה, עד מתי מענתם לשמוע את כל קולו של אלוקים, את כל התורה? אומרת הגמרא מסכת סוטה, פה ממש במרכז העמוד, פסקה 5, בזמן שחרב בית המקדש, בין יתר הדברים שפסקו, אומרת הגמרא, פסקו אנשי אמנה. אמר רב יצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אומר רש"י במקום, מה זה מאמינים בקדוש ברוך הוא? יש הרבה הצהרות, יש הרבה עקרונות, יש הרבה לבושים חיצוניים של אמונה. תגיד דברים אמיתיים. אומר רש"י, לוותר ממונם. למה? לצדקה? להידור מצווה, להוצאות שבת ויום טוב. זה מזמן בית המקדש פסק. דתניא רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש בו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמונה. מה פירוש? אם יש לך פת בסלך היום, מישהו מבטיח לך שיהיה לך פת בסלך מחר? באיזה חרדות נמצא היום לא מעט חלקים בציבור בגלל כל המושגים של פיתורים וריסוקים ובנקים וכו'. באיזה דחילו רחימו אומרים, מציעים למנהלי הבנקים הבכירים שקצת יצמצמו את השכר שלהם, כי זה לא פרופורציונלי למה שהציבור סובל. ברור שאם היה מישהו אומר לבנקים, תראו, לפני הקריסה הסופית שלכם, אם לא תעשו תשובה על כל ההתעללות שלכם בציבור, אתם תתרסקו. לא בלשון רכוכית, לא באיזה המלצה טובה, נימוסית. אולי הם לא לוקחים את זה ברצינות. בינתיים לא. כל שכר כזה יכול לפרנס, אני יודע מה, 10 משפחות, 80 משפחות, ככה כל חודש. זה יכול להיות דווקא הצעה טובה. אם באמת הבנקים הולכים להתרסק, אז לא צריך כל כך מנהלים. זה לא, זה מיותר לגמרי. דאמר רב לזר, מה היא דכתיב בנבואת זכריה? כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? רבנו הרב ציודה היה אומר, מי גרם להם לצדיקים שמעמדם, שהשפעתם, התבזבז לעתיד לבוא? מה אומר הפסוק? קטנות. קטנות שהיה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך. מי שיש לו פת בסלו, הוא לא צריך להיות ודאי שיהיה לו מחר פת בסלו. אבל הוא לא צריך לדאוג לזה. הוא לא צריך לדאוג לשאלה מה אוכל מחר. הוא צריך לדאוג לשאלה מה אעשה מחר. מה משימתי מחר. ולשם משימתו, אם הוא צריך פרנסה, תהיה לו. אם אני מחליף את היוצרות, אני עבד לדאגות הקטנות של היומיום. לא מסוכל להשתחרר מהם. אז אני לחוץ מהשאלה מה יהיה מחר. מבחינת התוצאות. אם אתה בן חורין, אתה לא מתעסק בתוצאות. אתה מתעסק במשימה האלוקית. אתה משוחרר מכל החישובים האישיים שהם האנושיים, שהם נותנים איזשהו סדר עדיפות מסוים. אמר לך הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? לא עליך המלאכה לגמור, אתה לא צריך לקרוא את הים. אבל תיסע לשם. זה משימה ענקית. אז מה הוא אומר? אתם תלכם, השם לכם לכם, אתם תחרישון. זה לא תחרישון, זה לנסוע. אומר רב ארבנאל, תחרישון זה בנפש. תפסיקו את הכתרוגים האלה. אתם תקבעו סדרי עדיפויות? אתם תקבעו שיותר חשוב להישאר עבד במצרים ולחיות מאשר למות במדבר? אתם נתתם חיים? אתם בחרתם בחיים? אתם הבורא האלוקי? כשאדם משוחרר מהשיקולים האנושיים, אז הוא מסוגל להתנדב גם בחיי היומיום. ואז הוא מסוגל להפוך את כל הקשיים, את כל המעצורים, את כל המחסומים, להיות מנוף גדול. מפני שהשאלה איננה האם אני מרוצה מהמציאות, האם המציאות סיפקה לי את רצונותיי, אלא השאלה היא איך אני גדל בתוך המציאות. להצמיח את האמת היום זה לגלות מה הכוחות שיש בתוכנו. דווקא אנחנו, עמך בית ישראל, לא מלאכים, אנשים פשוטים, יכולים לגלות אוצרות, יכולים לגלות הרבה עוצמות. זה תלוי בנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלים, נותן לנו את הכיוון. אומר, גם כשתראו לפעמים סיבובים, גם כשתראו לפעמים חוזרים לפי אחרות, אל יפול לבבכם. אל תתייחסו לסיכויי המציאות החיצונית. בעזרת השם נקבל הרבה חירות בשבת הזאת, שבת שירה, תשס"ט, ומכוחה גם נדע מה לבחור, במה לבחור, במי לבחור. בעזרת השם גם התוצאות תהיינה טובות, כי עיקר העניין זאת העבודה אחרי הבחירות. מי שחושב שהוא יוצא ידי חובה בפתק שהוא שם פעם בארבע שנים, אני שומע הרבה סגנונות כאלה, הפעם אני לא אלך להצביע. כבודו למה? הוא אומר, אני אחנך אותם. הפכנו את הבחירות לאיזה בית ספר חינוכי, כל אחד יחנך את השני, אחד יתנקם בשני. חברים יקרים, בחירות זה בחירות, זה לא בית ספר. ולמה שאדם חושב שזה באמת הדבר שהוא מבטא את העניין הקרוב למשימות שהוא מאמין בהם, יחזק את הכוח הזה. אבל נדע כולנו, וזה לא משנה בכלל מה התוצאות של הבחירות, כמובן שאני לא נביא ולא עיתונאי ולא פוליטיקאי, אז אני לא יודע מה יהיו התוצאות. אני מוכן להגיד לכם לרשום את זה בפתק, אבל אני לא יודע מה הם. אז זה גם לא מעניין אותי. כי אני יודע שממוצאי הבחירות יש מדגם מלאכותי בעשר של כל מיני בחשנים בשטיפת המוח של החירות שלנו, ויש מדגמים טבעיים שכל אדם כשהוא משתחרר מההצבעה מתחיל לעבוד, לוקח משימות יותר גדולות, ויהיו, תהיינה משימות יותר גדולות בעזרת השם מיום שלישי הבא. בהצלחה בכל, ובכניסה בט"ו בשבט זה ככה נכנס לצמיחה. אחרי כל החורף אנחנו מאוד מתפללים שירד גשם. ושהחורף הזה יצמיח באמת כוחות גדולים, בעזרת השם. שבת שלום. השיעור הבא, הרציני, כלומר, הראשון, מתחיל עוד שתי דקות.